אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום אנחנו כאן ב-12 בצהריים, בשידור חי. אפשר למצוא אותנו גם בהסקטים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בנגאי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה?
מה הולך?
יואו, חלום שמתגשם.
כן, אז על מה נדבר היום?
על חלומות. לא נדבר על חלומות. על מה נדבר? נדבר היום עם האומנית עמית ברלוביץ', שמציגה בגלריה פרטר בתל אביב את התערוכה השמש, הירח. אתה זוכר?
אתה אומר את זה כזה כאילו יש שם שלוש נקודות, אבל יש שם נקודה.
השמש, הירח. אתה זוכר? הם בטח היו שם, כרגיל. התערוכה הזאת עוסקת במחזה המפורסם. מחזה מפורסם, זה קצת קשה על הלשון שלי.
לא יודעת למה, המחזה המפורסם. אין שם שין, אין שם מחזה מפורסם.
סמך וזין, זה מספיק קשה. מספיק קשה. אז המחזה המפורסם של סמואל בקט, מחכים לגודו. אז אנחנו נדבר איתה על זה. ונדבר גם עם אלעד ברנועית שלנו בפינה רק אתמול. פינת הארכיון שלנו.
נכון.
פינה נפלאה.
למה? אתה לא יכול להגיד פינה נפלאה, כאילו, לשבח את עצמנו.
ודאי שאני יכול.
זה לא צנוע.
צנוע? אני לא מספיק גאוותן בשביל להיות צנוע.
אוקיי, אז הפינה הנפלאה של אלעד ברנועי.
שלנו, שבה אנחנו חוזרים לעניינים ספרותיים מהעבר שלנו. יש היום ממתק, באמת, זה סיפור שאם לא היה קורה רק לאחרונה עוד פעם, אפשר היה לחשוב שאפשר רק להמציא אותו.
נכון.
אבל מסתבר שמה שהולך להיות בפינה הזאת זה משהו נקרא לו הקהילה הספרותית אוהבת לעשות מפעם לפעם, ונשאיר אתכם באמת.
הופתענו אבל שזה קרה כבר בעצם.
כן, אוקיי. נכון.
טוב, ממה מתחילים?
מתחילים, נושא חביב מאוד. שנאה. אתמול עלינו, היה
כן.
יום האהבה.
חביב עלינו, בוא נגיד.
אנחנו היום עם שנאה.
איתרים, כן.
בוושינגטון פוסט, הם פתחו את השער, אנחנו רק נכנסנו בתוכו. Mm-hmm. בוושינגטון פוסט.
אבל בעזוז, נכנסנו בצהלה.
מה זה בשמחה, הראו לנו את הדלת הזאת, ואנחנו מיד, לא חיכינו להזמנה. הם פרסמו כתבה חשובה שעוסקת בנושא הקריטי, מה קוראים שונאים בספרים יותר מכל, וזה היה כמו ממתק שקיבלנו. רון צ'רלס בירר בניוזלטר של מועדון הספר של העיתון, יש להם כזה, מועדון הספר של הוושינגטון פוסט. מה חבריו שונאים יותר מכל בספרים, והוא גם חזר עם תשובות. למשל, זאת אומרת, כשאתה קורא ספר ומופיע בו, מה עושה לך חררה? חלומות, למשל.
נכון, אני במפלגה הזאת של החלומות.
של החלומות?
וואו, זה בלתי מסבל.
זאת אומרת,
הגיבור חולם עכשיו, מספרים לי 30 עמודים את החלום שלו.
כן, מתברר שקוראים.
אגב, זה גם מעצבן שאנשים מספרים חלומות, אם זה מפורט מדי. יובל.
לא, אני לא זוכר את החלומות שלי, אז אין בעיה כזאת. אני, כשאני יוצא מעיניים, זה כדי סוף סוף לשכוח, לעצור את המרכבה המטורפת שיש בתוך הראש, ואם אפשר קצת הדחקה, אז תודה. אבל בספרים מתברר שקוראים ממש שונאים חלומות, ואחת מהמגיבות בניוזלטר הזה כתבה, החלומות תמיד כל כך מילוליים, שהם הופכים להיות דוגמה לכתיבה עצלה, ואני חושב שזה דיוק של הדבר הזה. תמיד כשאתה כותב חלום, אז אתה ממש, ממש בתוך המילה, וזה
נכון,
גועל נפש.
זה מעצבן. טוב, עוד דבר שמציק מאוד לקוראים, הוא אי-דיוק היסטורי או אנכרוניזם. קורא אחד שם ציין ספר שבו ליד שולחן מחומש ניצבו 6 כיסאות, וזה ממש יטריף אותו, אוקיי? זה די מוצדק. אם כי אני, יש מצב שלא הייתי שמה לב איכשהו. ויכול להיות גם שזה הטרלה כזאת של הסופר. אולי זה לא אי-דיוק. זה נשאר לי כמו הטרלה.
באנגלית פשוט אומרים פנטגון. אז יכול להיות שכאילו בין פנטגון ל-5 יש איזה פער שאצלנו מחומש, אז זה 5.
אפשר, כן.
אבל שם 5 ופנטגון, טוב, 6, 7, מי יודע כמה כיסאות ליד פנטגון.
בקטגוריה שכנה שגם בה יושבים הקוראים חדי עין במיוחד, יש כאלה ששונאים טעויות כתיב, הם אמרו שם, אם כותבי הספר לא מתאמצים לדייק, הספר לא ראוי לזמן ולתשומת הלב.
Here, here.
זה נכון, אבל יש לי איזו רחמנות.
על מה?
שזה קורה פה, לא, עכשיו, לא. לאחרונה. כן, אומרת, הם מצמצמים, והעורכת הלשונית בדיוק לא יכלו לשלם לה, זה לא שהסופר טעה, אתה מבין את זה, נכון?
גם הסופר טעה, אבל מישהו היה צריך לעזור לו.
כן,
הסופר, נכון.
אולי אתה אומר לא לרחם עליהם?
אני יודע.
רחמנות.
מי שמרחם על אכזרים, מאיה, וגו.
זה נכון.
עוד דבר שקוראים סונים זה חלקים בספר, בשפה זרה שלא מתורגמים, שזה נכון. כאילו, אני אמור להבין סווהילית, כאילו? דוד, שים כוכבית ותכתוב למטה.
לא, אבל אם זה צרפתית,
אם זה צרפתית, אני מבין, כמעט.
לא, אני לא מבין, משהו אתה מבין, לא נגיד אדם שיודע צרפתית, אבל יש דברים שאנחנו יודעים.
מחמיא לי שאת קוראת לי אדם שיודע צרפתית, זה רחוק מהאמת. במיוחד, מה שהם שונאים זה קטע בשפה זרה, שכולל טעות בשפה הזאת, שזה
כן, זאת הגזמה.
כאילו, אם
אתה כבר יום רעני מספיק. אבל זה כמו אלה שעושים קעקועים, לא יודעת מה, בעברית, ואז זה פתאום רואה דברים איומים ונוראים, כי הם עשו גוגל טרנסלייט כדי לקעקע. או בשפות אחרות.
אני פעם כתבתי סיפור קצר בהבנותיי.
כן.
ויש שם שפה ויש שם שורה בצרפתית, ואני שלחתי את השורה הזאת למתרגם שאני אוהב במיוחד, כדי לוודא שלא כתבתי שטויות מוחלטות.
וכתבת שטויות מוחלטות?
לא.
יפה.
כתבתי טוב.
כן, צריך להקפיד.
אבל אני לא יודע מספיק טוב צרפתית כדי לדעת שלא עשיתי שטות קטנה. זהו. והם אומרים בדיוק את זה, למה אי אפשר לתת לדובר השפה, לקרוא את המשפט ולעשות הגעה? קוראים אחרים ציינו מילים ספציפיות כמו, אני לא בטוח שאני יודע איך להגיד את זה. לובריציוס.
לובריציוס. זה מאוד קל.
משמן, לובריקנט.
לובריקנט.
זאת אומרת, זה, אני מבין, תארי לעצמך שמופיע המילה משמן בתוך ספר, ובמיוחד אם חוזרים, זה באמת בעייתי. עוד דבר שמטריד קוראים זה אורך מוגזם, וואו, אני במפלגה הזאת.
אורך מוגזם של הספר?
אורך מוגזם באופן כללי, החוצפה אבל של מישהו לצפות שאני אפנה עכשיו זמן ל-1200 עמודים, שומע קרלו וקנרסגרד, לדברים שכתבת,
לא יודעת, לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת את התלונה הזאת, אני חייבת להגיד לך, אם זה ספר טוב, אז מה אם הוא 1200 עמודים? זה מעצבן שזה לא ספר טוב, אבל אם זה ספר טוב, מה זה משנה?
זה דוסטויבסקי, בסדר, קלאסיקה, אבל כותב בזמננו, באמת, האמת היא שקרלו וקנרסגרד הוכיח שאפשר.
נכון.
עקבתי אחרי כל המילים. עדיין לא קראתי את השישי, אבל.
גם אני לא.
כי זה הרבה
עמודים. כי זה הרבה עמודים.
כן. אחת הכותבות שאמרה, רק קוצי, סבור שספר חשוב יכול להיות פחות מ-300 עמודים. זה נחמד. בכלל, אבל אורך מטריד אותם. דיאלוגים ארוכים מדי, הקדמה ארוכה מדי, פרקים ארוכים מדי, תיאורים ארוכים מדי. יש לנו בימינו קשב של דג זהב, תבינו אותנו.
אולי אתם פשוט לא אוהבים לקרוא, ואתם צריכים למצוא לעצמכם עיסוק אחר. עוד דברים שציינו שם, זה למשל, כשחלק מהטקסט הוא באותיות מוטות, איטליקס, מה שנקרא, רבים מהם ציינו את העניין המטריד הזה של כלי שעות. למשל, מישהו שם כתב דמות שחוזרת הביתה מיום ארוך וקשה ועושה מקלחת רותחת. או דמויות שנושכות את השפה.
נכון. אבל מה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות?
אבל אם היא נושכה את השפה, היא נושכה את השפה.
קלישאות הגיעו למעמדן כי הן קלו בול.
אנחנו נושכות את השפה.
עכשיו אני נושך את השפה. קשה לי לדבר, אבל כך. טוב, זה באמת בלתי נסבל כל הדברים האלה. אבל הם אומרים שמה שבדרך כלל, מה שמאגד תחת קטגוריה אחת את כל הדברים האלה, זה בעצם הצלנות. מה שמטריד את הקוראים זה הצלנות. אז אנחנו לא התעצלנו. לא. קשה לקרוא למה שעשינו מאמץ.
נכון.
אבל בואי נפרגן לעצמנו. אני ביום של פרגון עצמי. לא התעצלנו. פנינו למאזינים שלנו עם אותה שאלה. כלומר, כתבנו על זה פוסט בפייסבוק.
למה היינו אמורים לשלוח להם מנת דואר?
אם היינו עצלים, אז לא היינו עושים כלום. אבל לא התעצלנו וכתבנו פוסט בפייסבוק. עם אותה שאלה. מה אתם שונאים? שאלנו אותם. והסופרת דפנה בר שילון כתבה לנו שם כך. כמובן חלומות בלתי קרי. אורך שלא לצורך, וגם פרצה בבכי או פרצה בצחוק. כלומר, פריצות שלא קורות במציאות. שזה מעולה. פריצות שלא קורות במציאות, חד משמעית. רובי לזרוב כתב לנו פוליפוניה, או שפת דמויות חדשות והתמקדות בהם כל כמה פרקים. זאת אומרת, פתאום שמופיעה דמות חדשה, ואז
פוליפוניה מעצבן אותך? מה, שיש הרבה קולות וזה? דווקא יש ספרים טובים שכתובים ככה.
זה נכון, אבל אני מבין למה זה מעצבן. כי אין לנו קשב. מה עכשיו פתאום אתה משנה לי את השפה, את ה
כן, משנים את הזווית.
אני לא יכול, אני בקושי מצליח לקרוא פוסט בפייסבוק.
טוב, אז אולי, כמו שאמרתי, אולי אתם צריכים
להפסיק לקרוא.
למצוא תחביב אחר. המשורר אלפרד כהן כתב שלא מציינים למה מקשיבים, זה מעצבן אותו. למשל, דמות שפותחת את הרדיו ומאזינה למוזיקה. ברור שהיא מאזינה למוזיקה, אבל איזה מוזיקה? למה המספר כל יודע כביכול לא יודע לספר לנו למה מקשיבים? ולא לתאר שזו מוזיקה רקידה או מדחדכת. זה לא מספיק לו, כשהם אומרים מוזיקה רקידה או מדחדכת.
עם זה אני לא מזדהה בכלל.
כי אתה שונא מוזיקה פשוט.
מה אני לא שונא?
סליחה.
מה אני לא שונא פה?
השמצה. טוב.
לא, כי אני לא... לא אכפת לי מה היא שומעת. אם זה
למה,
חשוב...
למה, זה חשוב.
אבל זה לא תמיד חשוב. לפעמים אתה פשוט שם רדיו.
זה משהו שאפשר היה להשתמש בו.
בחיים, לפעמים אתה שם רדיו ולא אכפת לך מה משמיעים.
לא קורה לי בחיים.
באמת?
אכפת לי תמיד מה משמיעים.
את נכנסת לאוטו. כן. ואת שמה, במקרה שלי 88 FM. כאן תרבות, אבל אם נגיד...
לא, אם יש שם שיר מעצבן, אני אעביר הלאה, אני לא יכולה לסבול את זה. איך אני יכולה לנהוג ככה?
בסדר.
אז אכפת לי מה משמיעים.
בסדר, אבל זה לא שאת רוצה שיר ספציפי.
כן, אני גם רוצה...
את שומעת מה ששמים במידה שזה נחמד.
לא, 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 האמת היא שאני נכנסת עם הספוטיפיי שלי, ואני שומעת את המוזיקה שלי.
מיילי סיירוס.
ברדיו, באוטו. כן, אכפת לי מאוד מה אני שומעת.
אוקיי, אנחנו שונים גם בצורה הזאת.
גם בזה.
דוקטור שלמית בג'רנו כתבה לנו, הספר השנו עליי, שוגון. כמומחית מדופלמת להיסטוריה יפנית, ככה היא מכתירה את עצמה. הספר מלא טעויות ועיוותים בצורה שגורמת לי להתגרד קשות, וזה מדהים, כי אני לא ידעתי. אני לא מומחה את מדופלם.
נכון, לא ידענו את זה.
לכלום, אבל גם לא להיסטוריה יפנית.
לא, אבל זה כמו שכותבים על ישראל מבחוץ. והרבה פעמים אתה... נגיד, הספר הזה של ניקול קראוס, שהיא כותבת עלינו, והיה שם מין האופן שבו היא מתארת את תל אביב, זה היה בלתי נסבל, כי זה כל כך רחוק מהמציאות, זה ממש המבט החיצוני הזה, אז דברים שאתה יודע.
זהו, אבל היא אומרת שם בדיוק את מה שאני אומר, שלא חסרים סטודנטים וחובבים שמתים על הספר הזה, כי אתה לא... כי מבחינתך זה אמת היסטורית. ובגללו אפילו התחילו ללמוד ברצינות על יפן.
אז זה טוב! אז זה טוב. כן.
אבל היא אומרת, בכל פעם מחדש אני מתלבטת אם וכמה לחרב להם. אני אומר...
לחרב? ברור ש... כן,
לא.
לחרב, ברור
תני
שכן.
לנו, תני לנו לא. את המטריקס, די.
מה קרה לך? אנחנו רוצים את האמת. שחר קמיניץ כתב שם ככה, מעצבן אותי כשלא סומכים על הקורא ועל היצר הפרשני שלו, מאביסים אותו בעודף הסברים, דיאלוגים פנימיים, סמליות ופלשבקים מהגיהנום כדי להסביר משהו שלא דרש הסבר מלכתחילה. אוקיי, הבנו! הגיבורה רוצה להשתחרר מצילו של אביה הקריזמטי, תשחררו. עוד הוא הוסיף שם גם, הוא גם אותו מעצבן, פונט מודגש או נטוי.
זה נכון, כי אתה אומר עצמך, פונט מודגש או נטוי זה אומר שלא הצלחת להעביר משהו בכתיבה, ופנית לאמצעים גרפיים. זה מה שזה אומר.
לא מעצבן אותי.
הסופר טל יעקב, שזה שם בדוי, כתב פשוט מין. מעצבן אותו מין בספרות.
דווקא יש לו מין.
יש לו מלא מין בספר שלו.
מין בספר שלו.
וואו, איזה מין.
לא, אבל צריך לדעת לכתוב את זה. הוא יודע.
טל
יעקב. יש כאלה שלא יודעים.
זאת אומרת...
זה יכול להיות ממש מעצבן.
אבל הוא לא כתב מין כתוב היטב. מין כתוב...
טל יעקב מטריל אותנו.
הוא טרול אותנו?
אני חושבת ככה. הוא לא טרול באופן כללי. פה הוא יטריל.
פה הוא יטריל אותנו? נפלנו ברשת. הסופר והמשורר אבישי חורי כתב מניפסטים. נגיד המניפסט ב-1984, הספר בתוך ספר, לדעתי נותן פייט לרוב העינויים שעברו על הגיבור. אחד האהובים עליי זה הסופרת נועה אדלין שכתבה לנו, הביטוי שיפולי ביטנה בדגש על איקצוץ, דגדוג, רכשוש בשיפולי ביטנה, זה נכון?
נכון, שיפולי ביטנה.
זה גם מרגיש מיזוגני, נכון? ברגע שכתוב שיפולי ביטנה, זה מרגיש מיזוגני. גלעד אורן ציין דבר חשוב, הערות בסוף הספר ולא בתחתית העמוד, חד משמעית, אני אצביע למפלגה שתשנה את הדבר הזה. אני לא רוצה לדפדף לסוף הספר.
כן, אבל הם לא רוצים שזה ירגיש כמו איזה מחקר, איזה טקסט אקדמי, זה בעיה.
לא, זה לא בעיה. אני לא רוצה לעבור לסוף הספר, זה קוטע לי את ה... זה הורג אותי.
כן, זה מעצבן, זה נכון.
זה הורג אותי. הסופרת אודליה גולדמן כתבה, אמנם זה קורה בעיקר למי שקורא ספרות נוער, אבל משולשים רומנטיים. אני מסוגלת להפסיק לקרוא בגלל זה.
משולשים רומנטיים,
כן,
טוב.
כי זה סוג של קלישה.
טוב, ויקטור לפלמן כתב, ואני מזדהה עם זה מאוד, אני שונא גופנים קטנים מ-12, שזה באמת בלתי נסבל, כי אנחנו אנשים מבוגרים. אנחנו, גם, אי אפשר.
אני יודע, גם באינסטגרם שלי את שונאת שאני עושה את זה.
אני לא רואה פשוט מה כתוב, יובל, אני פשוט אמרתי לך, אז אני לא יכולה לקרוא את זה, וזהו, כאילו.
סליחה.
תחיה עם זה. תתחשבו בנו, או שלא נקרא מה שאתם כותבים, מיכל פיטובסקי כתבה, ספרים על נושאים שנכתבו עליהם בעבר קלאסיקות משמעותיות. זה כבר משהו מאוד... אחר ממה שכתבו עד עכשיו. ספרים על נושאים שנכתבו עליהם בעבר קלאסיקות משמעותיות, שברור מאוד מהכתיבה שלהם שהכותב לא קרא ולא מתכתב עם הקלאסיקה. למשל, ספרים על השירות הצבאי אחרי התגנבות יחידים, של כנז כמובן, כלומר, מפריע לי כשאני מזהה סופרים שלא קוראים כנראה, או לא קוראים את מה שבאזורים התמטיים שלהם, שזה באמת קצת בעייתי.
אני לא יודע, לא חושב שהייתי, אני לא בטוח שהייתי מזהה בספר, נגיד, על השירות הצבאי, האם הכותב קרא את התגנבות יחידים עם לב. לא יודע אם הייתי מזהה את זה. למרות שאני אוהב את התגנבות יחידים.
אוהב.
ספר קשה.
ספר קשה. טל נוימן אמרה, כשאפשר לראות את הסופר מבעד לדמות.
אני אוהב את זה.
זה שנוי במחלוקת.
אני אוהב את זה.
תלוי מי הסופר.
תלוי מי הסופר, נכון. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מה אנחנו עושים כאן? זה מה שעלינו לשאול את עצמנו. ולמזלנו הרב, התשובה ידועה לנו. כן, בתוך המבוכה העצומה הזאת דבר אחד בלבד ברור. אנחנו מחכים שגודו יבוא או שהלילה ירד. אנחנו באנו לפגישה בזמן. על זה אין ויכוח. כך מתוך המחזה מחכים לגודו של סמואל בקט, שבו שני קבצנים, אולי נוודים, מחכים לגודו, וגודו אף פעם לא מגיע וגם לא יגיע. האומנית עמית ברלוביץ' מנציגה בימים אלה תערוכה בשם השמש. הירח, אתה זוכר? הם בטח היו שם, כרגיל. שזה שם די ארוך לתערוכה, תכף תשאל אותה על זה. זה בגלריה פרטר בתל אביב, בתערוכה הזאת היא עוסקת במחזה הזה של בקט. רואי ברנד, האוצר של התערוכה, מתאר כך את התערוכה. סדרת צילומים בפורמט זהה בצבע ובשחור לבן, מציגה חמישה ילדים, המעלים רגעים מהמחזה האניגמטי אודות שני נוודים עניים ותלושים, המחכים לדמות לברורה בשם גודו. תפרועה מינימליסטית, משטחי עץ פשוטים מסמנים את הבמה ופתח מעוגל מציין את השמש והירח. התחושה לא רחוקה מהקריאה במחזה. אנחנו חולפים על פני זמן שקפה, או אולי נכון יותר, זמן ששום דבר כבר לא מתרחש בו, זמן של המתנה. הצילומים אישיים מאוד, הילדים הם ילדי האמנית וחברים, אבל הם גם אוניברסליים או על זמניים. אלה ילדים בכלל, ילדים ללא הורים שנותרו לחכות למשהו לא נודע. המעבר מהטקסט לאירוע חזותי, כמו גם החלפת הדמויות הבוגרות בילדים, מעצימה את תחושת הבדידות הקיומית, בעוד היא מוסיפה לממד של משחק או הרפתקה. עמית ברלוביץ' היא צלמת ואמנית. שלום עמית.
שלום.
אנחנו בואי נתחיל עם השם. עם השם של... למה בחר דווקא בשם הזה של התערוכה?
השם הוא בעצם מבחינתי מכיל את הכל, וכמו שכל עבודת סטיל שצילמתי, שהיא בעצם הייתה צריכה במהלך עבודה להכיל רגע ארוך של התרחשות שקורה על במת תיאטרון בדרך כלל, וכל זה איכשהו לקמצת לדימוי כפוי אחד, לדימוי סטיל, אז גם עם השם הרגשתי שאם אני צריכה לבחור מתוך הטקסט של סמואל בקט, פסקה אחת שתכיל את הכל, את כל התחושות, את כל ההתרחשות, את כל הנראות, אז השם הזה, יש שם גם שמש, גם ירח, גם את היום, גם את הלילה, גם את המצב הקיים, וגם אם אנחנו בעצם מצליחים עם כל מה שמתרחש סביבנו, להתבונן ביופי הזה שמקיף אותנו, אם הוא מובן לנו מאליו ואנחנו אדישים לו, או אם אנחנו יכולים רגע לעצור ולהתרגש ממנו מחדש.
למה עניין אותך להתעסק דווקא במחכים לגודו במחזה הזה של בקט? למה הלכת לשם?
היה לי חשוב לחקור את הדבר הזה, את המקום הזה של המתנה, של משמעות הזמן, של בעצם מה אנחנו, עצם החיפוש, ומה בעצם אנחנו מחפשים, ולמה אנחנו מחכים. וכמובן שסמואל בקט, ובטח שבמחכים לגודו, הוא עונה, הוא מנסה, ולדעתי הוא מצליח לענות על השאלות האלה. ואני ניסיתי לקחת את זה לעוד מקום, למקום ויזואלי, באומנות שלי, ולתרגם את כל האקט הזה, שהוא עמוס, עמוס דיאלוגים, לתמצת אותו לדימויי סטיל שקטים, שבעצם אין בהם סאונד. יש רק את הנראות, השקט, ולאפשר עוד מקום לנסות להבין את משמעות הזמן,
זהו, כשמעבירים את זה לסטילס, אז יש עוד מימד של המתנה בעצם. יש משהו במחזה הזה, שהוא אומנם יש התרחשות על במה, אבל במובן מסוים כמעט קורה לעשות את מה שעשית, כי צריך לעצור, כי צריך להקפיא את הדברים.
זה מקפיא את ההמתנה. גם ממתינים וגם מקפיאים.
ממש ככה, וגם אולי יהיה מעניין אם אני אספר, שבעצם את כל הצילומים האלה, גם הפורמט שעבדתי איתו, וזה הפורמט שאני עובדת בדרך כלל, הוא פורמט אנלוגי. מה שאומר שצילמתי את הכל בשקופיות, מה שאומר שכל אקט הצילום הוא לא מה שאנחנו... הוא לא מה שאנחנו רגילים לו, בטח שלא בחיים העכשוויים. לא צילמתי בהמון המון קליקים, ובחרתי את הפריים הטוב מביניהם. וכל קליק לקח המון זמן הכנה לכוון, 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 ואז טק, זה מצולם. ואז עוברים לסיטואציה הבאה, וזאת דרך הפעולה, ככה התרחש המהלך עצמו. מה גם שהפיתוח של ה... של השקופיות לוקח זמן ונשלח לחול וחזר לארץ. אני יכולה בסוגריים לספר גם שהחלק היום הראשון של הצילומים כולו נאבד בדואר והייתי צריכה לצלם מחדש והכל המון מייצר מסבלנות אינסופית.
עמית, אין, אי אפשר לפתח שקופיות בארץ? אין דבר כזה? מה זה?
לא, שקופיות לא.
מדהים. כל ההייטק והכל, שכחנו את ה...
כן, הכל דיגיטלי.
כן, אבל אולי אין בזה, את יודעת, הייטקיסטים עושים את זה פה בשביל הכסף, אולי אין פה מספיק אנשים ש... אני רוצה, אבל גם המחזה המקורי, צריך להגיד, הוא לא רק קיומי, הוא לא רק פילוסופי, הוא גם פוליטי. ואני מרגיש שהמעבר, את יודעת, רועי ברנד כותב על המעבר לילדים, שהופך את זה למימד משחקי או של הרפתקה, אבל אני הרגשתי שזה הופך את זה לעוד יותר פוליטי. במיוחד אולי אפשר לקשור את זה לעתיד כלשהו שאנחנו רוצים עבור הילדים שלנו, ולמה אנחנו ממתינים. וזה פתאום מרגיש לי מאוד מאוד עדכני הדבר הזה. לשים בפנים את הילדים, בזמן שאנחנו כאילו ההורים שלהם ממתינים למשהו, לא יודעים למה, ובינתיים העתיד שלהם הוא זה שנגזל.
כן, הבחירה בילדים היא נעשתה קודם כל מתוך מקום לנסות לייצר איזושהי במה נאיבית יותר, פיוטית יותר, עדינה יותר, פחות אגרסיבית, פחות צינית, וזה בעצם היה המהלך הראשון, למה בעצם בחרתי לעבוד עם ילדים, אז זה משהו שאתה יכול בשיא עדינות להניח שם על הבמה המינימליסטית הזאת, עם העיגול שמייצר ירח או שמש, איך שאתה בוחר להסתכל על זה, או איך שהטקסט מכוון אותך להסתכל על זה. וזאת הסיבה שבחרתי לעבוד עם ילדים עכשיו, כשאנחנו במציאות שאנחנו נמצאים בהיום, ברור שההקשר שאתה מסביר אותו הוא נראה הכי רלוונטי, הוא נכון לגמרי, הוא שם גם, הוא גם, אני מניחה שמי שנכנס עכשיו לראות את התערוכה, לא יכול שלא לחשוב על ההקשר שאתה מציין, אבל בעצם זו איזושהי יצירה אוניברסלית שהיא על זמנית והיא ויכולה גם להיות נטולת הקשר גיאוגרפי או היסטורי ספציפי, היא גם וגם, היא גם מתרחשת כאן, והיא גם יכולה להתרחש בכל מקום.
אני למשל ממש לא קראתי את זה ככה, עם ההקשר הפוליטי, העכשווי, זה הכל מנמיך, הכל למטה, עם פטיש כאילו, שמים על זה את ההקשרים האלה. זה נורא והיום, אני מתנגדת לזה בכל תוקף, אני רוצה לומר, זה תכניסו לפרוטוקול.
מערכת מה שכרוך מסתייגת מכל פרשנות.
לא מה שכרוך, אני מסתייגת. אוקיי.
עמית ברלוביץ', התערוכה, השמש, הירח, אתה זוכר? הם בטח היו שם כרגיל עכשיו בגלר פרטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, רק אתמול.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו אל הפינה רק אתמול, שבה אנו חוזרים לפרשיות עבר ספרותיות וצוללים אל הארכיון כדי לדעת מה אמרו עליהן בזמן אמת. איתנו כתמיד בפינה הזאת אלעד ברנוי, עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת ביום חמישי ב-10, וגם עורך זינוק לאתמול, שהיא תוכנית הארכיון של כאן תרבות, תוכנית נפלאה, וגם פופ-אפ נפלאה. שלום אלעד ברנוי הנפלא.
אלן.
על מה נדבר היום?
כך לא אמין.
נדבר על דבר נפלא היום.
כן, הכרוז. אנחנו היום נדבר על תחרות תסקיטים, על פרס כל ישראל לתסקיט המקורי. התחרות נערכה ב-23 במאי 1963. למי שלא יודע מה זה תסקיט, איך הייתם מגדירים תסקיטים? סיפורים מוקראים ברדיו? סיפורים רדיופונים? כן, יש להם איזו איכות קצת מערכונית, קצת מחזאית. בכל מקרה, 63 הייתה השנה השנייה שבה נערכה התחרות. אנחנו הולכים לדבר על מה שקרה בשנת 63, אבל אנחנו קודם נדבר על הזכייה בשנה קודם, 1962. במקום הראשון זכה תסקיט שכתב לא אחר מיהודה עמיחי, אז משורר בן 38, כבר פרסם כמה ספרי שירה. במקום השני זכה יוסף בר יוסף.
שניהם אגב חתני פרס ישראל אחר כך, אתה יודע, שני האנשים האלה.
היינו...
אבל אז הם עוד...
התסקיט זה היה רגע הפריצה שלהם.
היינו הראשונים לזהות.
היינו, כן.
היינו.
היינו. אז בוא נשמע את ההכרזה.
121 תסקיטים הוגשו לתחרות התסקיט המקורי שהוכרזה לפני מספר חודשים על ידי כל ישראל. רק שני תסקיטים זכו בפרס. הפרס השלישי המובטח לו הוא ענק הפעם לאחר שוועדת השופטים לא מצאה עבודה נוספת, הראויה לציון מיוחד. שני הזוכים הם המשורר יהודה עמיחי, פרס ראשון בין 1,000 לירות בשל התסקיט פעמונים ורכבות, והסופר יוסף בר יוסף, פרס שני 700 לירות בשל התרנגול של כפרות. בשם ועדת השופטים קראה את נימוקי הבחירה המשוררת לאה גולדברג. על התסקיט של עמיחי אמרה:
מה שעושה רושם על הקורא של התסקיט היא יכולת המחבר לבטא את הדברים האקטואליים באופן פיוטי עצור, והפיוטיות איננה מחלישה את המתח הדרמטי. יש לציין נוסף לכך שהתסקיט כתוב בידיעת הכללים של שידור ברדיו. כל הקולות, הצלילים, אורך, הדוסיח והמעברים ממקום למקום, מהלך נפש להלך נפש, עשויים תוך שיקול והבנה של הצד הטכני של השידור.
ועל התסקיט של יוסף בר יוסף אמרה דוקטור גולדברג:
מקוריות הנושא, הטון הלירי, השליטה בלשון וידיעת ההווי המתואר עשויים לעורר עניין והענות של המאזין, ואנו סבורים שיש בו בתסקיט חידוש בתוך התוכניות של כל ישראל.
אני אוהב שנשמע את לאה גולדברג אומרת משהו שהוא לא מכורה שלי. זה כאילו, היא אומרת הכל, כאילו זה משירי ארץ אהבתי, זה מדהים לשמוע אותה מדברת.
היא נשמעת באקסטזה מהתחרות הזאת. לא היה לה רגע יותר מסעיר בחיים שלה.
כבר עכשיו שמעתם שלא נמצא מקום שלישי, למרות שהוגשו מ-10.
בשנה השנייה.
לא, בשנה הראשונה.
בשנה הראשונה.
לא נמצא מקום שלישי. מה היה, לא לקלקל?
לא, כן, נכון. עשיתי ספוילר.
הוגשו 121 תסקיטים, ועדיין לא נמצא מקום שלישי. היה רק מקום ראשון ושני. כן, הם מאוד...
לא צייקנות, הם איכות.
אני כאילו, בתפיסה שלי זה כזה, הבאתם... יש תחרות, נכון? שלחו 121. עכשיו תדרגו את ה-121 לפי הכי טוב עד הכי גרוע. השלושה הראשונים אלה השלושה זוכרות.
גם נדיבות לא הרגה עוד אף פעם אף אחד.
כן, אני מסכים איתכם.
אבל אנחנו עוד מעט נגיע ל-63, אני מבטיח. אבל אני רוצה רגע שנשמע קטע מתוך התסקיט שזכה ב-62. הוא נקרא פעמונים ורכבות. בימו אותו חנה בן ארי ואפרים סטן. השתתפו בו יוסי בנר, רחל מרקוס, שושנה דואר, מרים ברנשטיין כהן ואברהם בן יוסף. הוא מספר את סיפורו של יוחנן ירושלמי שנוסע לגרמניה לגבות שילומים על רצח קרובי משפחתו בשואה. הוא מתעמת גם עם ילדותו, עם הזהות הקודמת שלו בתור הנס, וגם עם ההווה בדמותה של דודה שלו, הנרייטה, ששוהה בבית אבות גרמני. אז בואו נשמע טעימה מתוך פעמונים ורכבות, יהודה עמיחי, 12 באוקטובר 1962.
של כנסיית סנקט מגדלנה?
לא, לא, שכחת כבר. אלה פעמוני סנקט אוגוסטין.
את בטוחה, דודה הנרייטה?
בוודאי, הרי אני שומעת אותם יום-יום. יש למעלה מ-20 כנסיות בזינגבורג, אינך זוכר. כמה זמן לא היית כאן? 20 או 30 שנה? משונה שאתה יושבת על הספסל בגן. אני לא יכולה להאמין. כבר כחצי שעה שאתה כאן. טוב שאתה קורא לי דודה. הוא יפה, הצעיף השחור שהבאת לי. עושים אותו בירוזלם?
זהו אדום.
כן, עכשיו זה נכון.
הקול של הפעמונים נשאר כפי שהיה.
הקול שלך השתנה, התחלף. אני לא הייתי מכירה אותך אילו לא ידעתי שאתה צריך לבוא.
צריך לומר, מדובר באחת הפעמים הראשונות שהביאו בטח לרדיו סיפור על השואה. אני מניח שזו אחת הסיבות שהוא זכה. אנחנו מדברים על שנת, זה אוקטובר 62. 10 חודשים קודם לכן היה משפט אייכמן. כלומר, באמת זו הייתה הפעם הראשונה שבה סיפור כזה הובא ברדיו הציבורי. אני מניח שזה היה בשביל אנשים ממש רגע פורץ דרך כזה, שפתאום מותר לדבר על דברים שהיו מושתקים.
כן, אפשר להניח שגם בלי משפט אייכמן, הוא יכול להיות שהוא לא היה זוכה, כי הרי עד אז כן, לא דיברו על זה.
לא הייתה לגיטימציה.
לא הייתה
כן.
לגיטימציה לדבר על זה, ופתאום באמת נפרץ הסכר.
יש משהו מוזר בלשמוע את יוסי בנאי מדבר על רחל מרקוס כאילו היא דודה שלו, זה מאוד לא אמין בעיניי, כאילו היא לא נשמעת כמו דודה שלו, הם נשמעים באותו גיל, אבל, אבל המערכון כולו, המערכון, התסקית כולו הוא סיפור מאוד כזה קשוח. כאילו, היא אומרת שם שיש שם את כל החוקים שלה לפי הרדיו וזה, אבל אני מצאתי את עצמי שם באיזשהו שלב ומתחיל לאבד קשב. כלומר, זה המון 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 טקסט. המון, המון דיאלוגים.
תשמע, גם יכול להיות שמה שהתאים ל-62, כבר פחות מתאים לקשב של 23.
נכון, כן, זה אני בטוח. אני רוצה שנשמע רגע מה היה ליהודה מיכאי, לומר על העניין הזה, על כתיבה שמכוונת לרדיו.
אני דווקא חושב שהבעיה הייתה לי הרבה יותר גדולה כשכתבתי מחזה לבמה, מכיוון ששם הייתי צריך להתחשב עם הרבה דברים מעשיים, טכניים של במה, עם יציאות, עם כניסות, עם במהות, ועוד שכאן, לפי דעתי התסקית, כלומר המחזה הרדיופוני, הוא ממש החומר האידיאלי למשורר, מכיוון שכל מילה שהמשורר אומר היא כאילו מייצרת ומציירת את העולם, כלומר, הכל בידי המילה, בלי אמצעות של ציור ושל, ושל במאי ושל דברים אחרים.
ובאשר לשמו של התסקית, פעמונים ורכבות, שאיננו שם בלבד, אלא גם סממן רדיופוני מובהק.
אני חושב שאין דבר שמסמל יותר מאשר אותה שמיעה של שרכבת עוברת ממעבר הפסים, ככה אותה טק 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 כזה, כן? שמסמל את הזמן, ובעיקר מופיע שם רכבת מסעות, והדודה הזקנה עומדת ומתחילה למנות חצץ, חול, מכוניות, כלומר אותם החומרים שעוברים שרק 20 שנה לפני זה היו חומרי בני אדם שנתחסו בקרונות מזרחה.
סליחה על מה שאני הולך להגיד, אבל כמו שאנחנו שומעים הרבה פעמים מקטעי ארכיון, פעם כולם נשמעו זקנים, גם גבר בן 38, הוא די קרוב לגיל שלי, והוא נשמע כמו אבא שלי, כלומר, ממש פעם היו פשוט מדברים באורח כל כך, לא יודעת איך לקרוא לזה, אחר?
מעוקצה.
זה לא רק מעוקצה, זה גם, טוב, זה גם באמת יש את השאריות של מבטא.
שאלה...
זהו, כל דבר שנשמע לכם גלותי, פשוט נשמע לכם זקן.
השאלה...
רישו לכם.
אוקיי.
השאלה, אבל, וזה תמיד עולה כאן, כי השאלה שתמיד עולה זה האם בעוד 40 שנה ישמעו אותנו ויגידו, וואו...
איזה איתים, איך הם מדברים?
כנים הם היו ברדיו.
תמיד הדבר המעניין זה לשמוע ילדים שמדברים, כי באמת ילדים בשנות ה-60 פשוט נשמעו בני 80, גם נשמעו בני 80, גם כשהם מדברים על דברים הכי כאילו, על הכינים שלהם, נשמעים כל כך, וואו.
אבל נראה לי שהם עושים גם קול מיוחד, כלומר, כשהם מדברים ברדיו, אז יש, היה זה, זה היה נראה להם חגיגי, ואז הם
כן,
פשוט
כן.
כולם המיוחד.
זהו, וגם, צריך להגיד, לא הכנסנו את כל הקטעים האלה, כי יש, היו המון שאלות עם תשובות נורא משעממות. עכשיו, הם הביאו את התשובות האלה, כאילו נגיד, מה ההצעה של יוסף בר יוסף לכתיבה לרדיו? הצעה מאוד מאוד כאילו בייסיק ולא מעניינת, כזה, להתחשב בזה שקוראים את זה בקול, ומביאים את זה כאינסרט, ואני חושב את זה שכאילו הסטנדרטים למה מעניין כל כך עלו, כלומר היום, אתם יודעים, זה כבר הגיע לקיצוניות, אבל הם שואלים שאלות, נגיד, על השם פעמונים ורכבות, זה סממן רדיו מובהק, כאילו, לא יודע.
אבל זה היה חמוד שהוא ענה על זה ככה, זה הוביל אותו לעשות טקטקטקטקטק, ואז היה רגע רדיופוני נחמד.
נכון, זה היה נחמד. בכל מקרה, אנחנו הרי באנו לדבר על התחרות בשנת 63.
או.
ולמה אנחנו רוצים לדבר דווקא עליה? כי בשנה השנייה, לפרס התסקית המקורי של כל ישראל, הוחלט להעניק את המקום הראשון ל... אף אחד. בשנת 63 צוינו רק מקום שני ושלישי. למה? בואו נשמע מה היה ליושבת ראש ועדת הפרס, עדיין דוקטור לאה גולדברג, להגיד בעניין הזה.
בין התסקיטים אשר קראנו, היו אחדים שהם היו מעניינים במידת מה, אבל ראינו בהם פחות מדי מקוריות. אלה השניים נראו לנו לא כמושלמים תכלית השלמות. בבשעה שבשנה שעברה, כמעט מיד ראינו שאחד משני התסקיטים לפחות ראוי לפרס ראשון. השנה זה לא היה כך.
תכלית השלמות. וואי, זה רינגטון חדש, צריך לעשות מזה רימיקס.
במידת מה? תשמע, הם קשים והם לא נדיבים, אני מתנגדת לזה. התנגדתי לזה שזה קרה עכשיו לאחרונה בפרס ברנר.
כן.
נכון? לפני שנתיים.
נכון. אצלם הם מקדימו את זמנם, הם עשו כבר בשנה הראשונה שבפרס ברנר החליטו לעשות קטגוריה של כותבים צעירים עד גיל 40, הם לא מצאו אף אחד שיזכה במקום הראשון.
אבל הם נתנו כסף, פשוט...
הם נתנו מענק...
הם נתנו ציון לשבח או משהו.
כך כסף, אבל אתה לא מספיק טוב, כאילו, אתה לא זוכה פרס ברנר.
זה נורא,
וזה בשנה הראשונה. יכולתם לבטל את הפרס, כאילו.
לא, אבל אם, אתה יודע, אם לאה גולדברג יכולה לעשות את זה.
וגם בפרס ספיר עשו את זה, שנתנו רק לתשעה ספרים ברשימה הארוכה במקום 12, כי פשוט לא היה מספיק איכות.
יש משהו כל כך נוקדני במה שהיא אומרת, כאילו לא הייתה שלמות, זה כל כך מדכא, די.
לא, כי השירים שלך מושלמים. טוב, חלק מהשירים שלך מושלמים.
לא, אבל באמת, הרי פרסים אמורים כאילו לעודד, אמורים לגרום לאנשים לרצות. יש משהו כל כך...
אתה נותן לאלה שהם הכי טובים, אלה שהגישו, מה לא ברור.
זהו, בדיוק, כן, זה צריך להיות... אלה, כן, באמת, לא יודע... לא,
אין,
לא,
לא, אתה נותן את הפרס.
תנו את הפרס.
בדיוק.
בואו נשמע מה היה למנהל כל ישראל, חנוך גבטון, לומר בנושא.
כאשר החלטנו על קביעת הפרסים לפני שנתיים, היה זה בחינת שלח לחמך על פני המים. אלו היו האופטימיסטים שבינינו. הרגשת הפסימיסטים הייתה קרובה יותר לזו של אם לא יועיל, לא יזיק. פשוט לא ידענו דרך אחרת להשאיר את הרפרטואר שלנו באותו יסוד שהוא תנאי ראשון לקיום מדור דרמה ראוי לשמו בשירות השידור הישראלי, לאמור התסקית המקורי. השנה לא נמצאה יצירה ראויה לפרס ראשון, ויש הרואים בכך נסיגה. היו עיתונים שאף הכתירו בעובדה זו את הידיעה על תוצאות התחרות. אין חלקים אלה. העובדה כי מדור הדרמה שלנו מצב בשורה השנייה, מאחורי שני התסקיטים שזכו בפרסים, עוד כ10 תסקיטים ראויים לשידור, או לפחות לאיבוד לשידור, היא פיצוי בעל משמעות רבה לכל ישראל.
טוב, אני באתי קשב 5 פעמים תוך כדי שהוא דיבר. לא, באמת, כי הוא אמר שם כזה, זה היה בהתחלה בבחינת שלח לחמך על פני המים, וחלק הפסימיסטים אמרו, אם לא יועיל, לא יזיק, כאילו... המון 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 מילים בשביל להגיד, סורי נשמות, אנחנו לא נותנים את הפרס. לפחות מה שלאה גולדברג אמרה היה כאילו משכנע באיזשהו אופן, כלומר התעצבנתי מהדברים שלה, למרות הניגון דיבור הזה שלה שקשה לעמוד בפניו, אבל היא באה ואומרת, היצירה לא הייתה מספיק טובה, מהסיבות הבאות, והוא מדבר כבר כמו...
פקיד.
כן, כמו בירוקרט, כאילו... אלה היו ההחלטות שנלקחו, נלקחו בנסיבות האלה, בהתחלה חשבנו שככה, אחר כך אמרנו שככה, ולבסוף.
אבל אלעד, עצם זה שמנהלים את השיחה הזאת, תחשוב, זה די, זה סערורי. כלומר, תראה באיזו רצינות, הוא מדבר על ההחלטה שנלקחה לגבי תחרות התסקיטים בכל ישראל.
בסדר, אבל במה היה להם להתעסק?
במה התעסקו בשנות
ה-60? במה היה להם ה-60? לא היה להם כלום.
כמה מלחמות פה ושם וזה, אבל...
כן, אבל זה אפילו לא המלחמות הגדולות עדיין, כאילו, מדובר על ימים די רגועים.
כן, זה לפני 67.
הכל פנן, כאילו, אתה יודע, אתם סך הכל, מה, הם אכלו תפוזים, נכון? ושמעו תסקיטים, זה מה שהם עשו, זה מה שהם עשו כל היום.
באמת, אתם לא יאמן. אבל זה מזכיר לי זה שלפעמים, נגיד, מבקשים איתנו לעשות רשימות, נכון? 10 הספרים הטובים של 2022 וכאלה. ואז אנחנו צריכים לעמוד מאחורי הבחירות שלנו, ומה שאנחנו אומרים תמיד זה, חבר'ה, זה משחק. זה משחק. בואו לא ניקח את זה יותר מדי ברצינות. אלה לא בהכרח 10 הספרים הכי טובים. הם לוקחים את זה כל כך ברצינות, והם לא מבינים שהם משחקים. חלק מהעבודה שלנו, וזה מה שנחמד בה, זה להגיד, אנחנו עושים את הדברים האלה עם מידה מסוימת של רצינות, וחלק מזה זה משחק.
מנגד, נחמד לראות, כמה היו לוקחים ברצינות את הדברים האלה פעם? כלומר, כמה ספרות, כמה כתיבה הייתה קריטית, שהיו מנהלים דיונים כאלה סוערים, וכותרות העיתונים היו מזדעזעות מזה שלא נתנו פרס לתסקית, ונתנו רק מקום שני ושלישי. כלומר, יש בזה משהו שהוא קצת מפתה, היום כזה...
אז זה תמיד בא אבל עם מחיר, נכון? מצד אחד זה נורא נורא מפתה הרצינות הזאת, שהם עשו דברים כמו שצריך, והיה להם תקציב, ואז הוא כזה ככה וככה וככה, אבל בסוף אתה רואה שהרצינות הזאת היא סרסה אותם. אז מה עדיף?
הדבר שמושך אותי כאן זה שזה במרכז. כלומר, שהתסקיטים והכתיבה היא במרכז, ועושים מזה עניין, לא משנה, אני לא מסכים עם הגישות האלה, וגם... עוד מעט, תראו, כאילו, בסוף מה שקורה זה שכל פעם יהודה עמיחי זוכה, אבל כאילו...
משחקים 90 דקות, בסוף יהודה עמיחי מנצח.
וואו, זה פרפרזה עלי, נכון? עם גרמניה.
נכון, וזה גם מתחבר למחזה שלו מ-62.
יפה, הכל מתחבר. אבל יש משהו מאוד יפה בזה שהדברים הם בסופו של דבר נלקחים כל כך ברצינות. טוב, בכל זאת, למי העניקו את המקום השני? לתסקית בשם אפשרויות החול, אפשרויות החול שכתב יורם פורט. לצערי לא הצלחנו למצוא בארכיון את התסקית עצמו. אבל, הנה מה שהיה לי יורם פורט להגיד על הסוג של זכייה.
לפני שנתיים בערך אני כתבתי את זה, והראיתי בפעם הראשונה את היצירה לשלונסקי. שלונסקי מאוד התלהב ממנה, אבל כל העניין נראה לו כחסר סיכוי לשלוח אותה לרדיו, אף על פי שהיא... באמת נושאת אופי של יצירה רדיופונית, ונדמה למי שקורא אותה עכשיו שכאילו כתבתי אותה באופן מכוון לרדיו. אני כתבתי אותה כמו שאני כותב את כל הדברים שלי, בלי כוונות, ובוודאי בלי כוונה מסוימת לשלוח אותה לרדיו. אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שלי, האחרונה שאני שולח משהו לפרס, ו... לא בגלל שהתאכזבתי מבחינה מסוימת, אלא שנראה לי שפעם אחת זה מספיק וזהו.
מדוע?
אם אני למשל בשנה הבאה, מה שברור לי, אם אני אשלח בשנה הבאה יצירה אחרת שלי, אני אזכה עוד פעם בפרס. זה לא ביטחון עצמי מופרז, הדברים פשוט אני שוקל אותם מבחינה עובדתית, ואני רואה גם מה הדברים שנשלחו עד עכשיו. עצם שליחת התסקית השנה לתחרות היה גם הוא מאוד מקרי, אני לא העליתי על דעתי שאני אזכה, כי היצירה הזו היא מאוד חורגת מהצורות המקובלות. ועכשיו כשעומדים ברדיו לפני הביצוע שלה, אז באמת עומדים בפני בעיות בלתי רגילות. כבר שמעתי על כמה אנשים שנרתעים ממנה, אתם אומרים שקשה להם להבין, ופשוט הדבר כיצירה אומנותית, מקורית הייתי אומר עם איזה שבירת צורות לא מכוונת, דורשת מאמצים ויכולת אומנותית לפחות באותה מידה שאני הקדשתי לכתיבתה.
תודה ליורם פורט.
אני די שמח שלא נתנו לו את המקום הראשון, אלא החליטו שזה מספיק טוב רק למקום שני. כאילו, בן אדם הזה, מה נתרק?
כן, בהתחשב בזה שהוא לא זכה, הוא מאוד מלא בעצמו.
לא זכיתי, אבל שנה הבאה, אם אני אשלח, אני בטוח אזכה.
לכן אני לא אגיש, זה פעם ראשונה ופעם אחרונה.
למרות שהייתי בטוח שאני לא אזכה גם הפעם, כי זה מורכב מדי ומסובך מדי ואומץ מדי.
שמעתי שהיה להם ממש ממש קשה ברדיו לבצע את זה, מרוב שזו יצירה פורצת דרך ומדהימה ומטורפת. ככה שמעתי שאני כאילו מדהים מדי בשביל כל המדיומים וכל הז'אנרים, אז לא יודע, אולי הוא מדבר מאיזה מקום כזה קצת של אלבון, כאילו, אתם יודעים, זה קצת סתירת לחי כזו, של כזה להגיד, לא היית מספיק טוב בשביל מקום ראשון, יכול להיות שזה מתגונן.
הוא זכה בפרס ישראל אחר כך
אבל במקום השלישי מי זכה?
זהו, אז במקום השלישי באותה שנה זכה שוב יהודה עמיחי על תסקית שנקרא כנס הכיתה. כן, יהודה עמיחי, האיש והתסקית.
יהודה עמיחי שואל.
אני רוצה להגיד רק תודה לאיתמר ולר, התחקירן מהארכיון, שמצא את כל הסיפור הזה ומצא את התסקיתים האלה. וזה, כן, זה היה ממש, ממש ממש מעניין לשמוע את לאה גולדברג מדברת על דברים שהם לא ליטה.
שהם לא המכורה שלי.
כן.
אלעד ברנועי, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לך גם, יובל אביבי.
תודה לך, מה יעשה לך?
עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית היא נועה בן הגי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. תודה רבה לאיתמר ולר על העזרה שלו כאן עם הארכיון. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה מחר עם המיטב. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.